ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס, עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 9 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים ממותחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים צורת משולש. שלוש שיטות בשיעור שבין סוכה לסוכה, כלומר בין סכך לסכך, שפוסל משום סוכה תחת סוכה. הרי למדנו במשנה שסוכה תחת סוכה הוא פסול. מה השיעור שגורם לכך שיהיה התחתון פסול? אז כפי שאמרנו, נראה שלוש דעות, ואלו מובלטות על ידי המשולשים בהמשך הגמרא. עכשיו הגמרא, כמה יהיה בין סוכה לסוכה ותהי תחתונה פסולה? אנחנו נסתכל ברש"י בסוף שורות הקצרות, וכמה יהיה הפסק בין סכך לסכך ותפסול תחתונה משום סוכה תחת סוכה, ולא דלא נימה חד סוכה הוא. עכשיו השיטה הראשונה, בגמרא אמר רב הונא טפח. כלומר, אם יש חלל אוויר, טפח, בין שכבה לשכבה, התחתונה כבר נקרא סוכה תחת סוכה. מעיניין לרב הונא השיעור הזה, שכן מצאינו באוהלי טומאה טפח. בדין אוהל המת, אנחנו רואים שטפח הוא השיעור לגבי כמה וכמה נקודות באותו תחום, דתנן. וכן, ועכשיו כדאי לפתוח את הספר פירוש חי, ספר הציורים, ציור מספר 162. מה כתוב במשנה במסכת אוהלות? טפח על טפח ברום טפח מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה, אבל פחות מרום טפח לא מביא ולא חוצץ. אנחנו נשאיר את ההסבר לפרטים והפרטי פרטים בענייני אוהל המת לכל אחד שיעיין בהזדמנות ברש"י. מה שחשוב לנו כעת, שרואים שהשיעור טפח או החלל אוויר טפח יש לו משמעות באותו תחום של אוהל המת, ולכן רב הונא אומר מכאן גם לעניין החלל שבין סוכה לסוכה ובין סכך לסכך מהווה בעיה עבור הסוכה התחתונה. הגמרא ממשיכה, ורב חיסטה ורבא ברב הונא אמרי ארבעה, כלומר חלל אוויר של ארבעה טפחים. מה המיוחדות, מה החשיבות של השיעור הזה? שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה. רש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה חמישית, שלא מצינו מקום חשוב להיות רשות לעצמו. אנחנו מתייחסים כאן לרשויות שבת, לא כרמלית ולא רשות היחיד, פחות מארבעה. כדמר ביציאות השבת בפרק ראשון של מסכת שבת, השיעור שקובע מה זה רשות היחיד זה אם יש לך משל מקום ארבעה על ארבעה טפחים ויש מחיצות סביבו, זה נקרא רשות היחיד. והחנמי ממשיכה, שינמי, כן, החנמי בענייננו, לאף רשות לעצמו אי לקוי סוכה תחת סוכה, אלא אם כן יש ארבעה טפחים של חלל, של אוויר, של מרווח בין השכבה העליונה של הסכך והשכבה התחתונה. השיטה השלישית, ממשיכים בגמרא, ושמואל אמר עשרה טפחים, בין שכבה תחתונה לשכבה עליונה, אז הסוכה התחתונה תיקרא סוכה תחת סוכה. מה הייתה עמד שמואל? מה המקור, מה הבסיס לשיטה הזאת? הגמרא עונה כהכשרה כך פסולה. מה זה הכשר סוכה? מה השיעור המינימלי לסוכה? אנחנו למדנו את זה כבר 10 טווחים. אז כמו שסוכה יכולה להתקשר, להכשיר אותו בשיעור 10 טווחים, היא גם תפסול מה שמתחתיו. עם העליונה, הסכך העליון הוא ברווח של 10 טווחים מסכך התחתון. רש"י כותב כהכשרה כך פסולה, משום הפסול, משום שתי סוכות פסלה קרא, וחילת בה בעליונה הכשר סוכה עם הגובה של העליונה, דהיינו החלל או הרווח בין השכך של התחתון לשכך של העליון הוא פחות מ10 טווחים, לאו סוכה היא ולא פסלה. חזרה לגמרא, אנחנו נקרא את המשפט עוד פעם. כהכשרה כך פסולה, מה הכשרה בעשרה? הפסולה בעשרה. גם השיעור לפסול את הסוכה התחתונה מטעם שהיא נמצאת תחת סוכה, סוכה תחת סוכה, זה רק אם הסוכה העליונה יש לה שיעור סוכה. אנחנו מתחילים פה קושיה בת כמה שורות, ולכן הוא מסומן בהתאם. תנן, רבי יהודה אומר, אם אין דיורין בעליונה, התחתונה כשרה. אנחנו ראינו את זה במשנה שלנו. יש פס כפול שיופיע עוד מעט, והסברנו בה שאולי מימו תחת הכותרת מבנה, שלבים בהסבר שיטת רבי יהודה, שהוא אמר, אם אין דיורין בעליונה, התחתונה כשרה. ממשיך הגמרא, מהי אין דיורין? הרי רבי יהודה אומר שאם אין דיורין בעליונה, אז היא לא פוסלת את התחתונה. מה זה? היא לימה דיורין ממש, כלומר שאם אין בה בני אדם, אתו דיורין כגרמי. גם אם גרמי, כלומר גורמים, נוכחות בני אדם, הם גורמים את הפסול של התחתונה, גם בלי אדם הוא סוכה תחת סוכה. אלא עליו, מהי אין דיורין? כל שאינה ראויה לדירה, והכי דמי דלא גבוה 10. אז אם העליונה היא לא גבוה 10, אז התחתונה כשרה בכלל. אפשר לדייק מכאן. ותשימו לב, המעוין שאתם רואים הוא והבא אחריו, קושיות על שיטת שמואל. אז שמענו את רבי יהודה, אבל מה דעתו של התנא קמא? אם כן, אפשר לדייק. מכלל דתנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לדירה פסולה, גם אם העליונה אינה ראויה, ולפי אותם סטנדרטים, אנחנו אומרים שגם אם העליונה פחות מ10 טווחים, היא פוסלת. מה שמואל אמר? שמואל אמר, אם העליונה פחות מ10 טווחים, לא פוסלת. אז יש כאן קושיה על שמואל. כי אתה רב דימי אמר, אנחנו נתייחס עוד פעם לפס הכפול, הם שלבים בהסבר שיטת רב יהודה. אנחנו רוצים גם להסתלק ממצב של קושיה על שמואל, או במילה המחורת רוצים לתרץ לטובת שמואל. אז בא הרב דימי ואומר, אמרי במערבה. יש בפירוש חי ציור מספר 155. אז הרב דימי מספר שאומרים בארץ ישראל, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה, התחתונה כשרה. אז זה פירוש אחר אם אין דיורים. ורש"י, כי אתה רבי מי אמר אמרי במערבה, כותב רשי, היי אין ראויה לדירה, דגמר יהודה, לאו בשאין גבוה, כלומר, לא מדובר שיעור גובה, אם הוא אין גבוה, אז הוא לא פוסל, אם כן לתנקה מנמי, שירה, גם לפי התנקה, אם אין גבוה לא פוסל, זה כמו שמואל. אלא, כשאין בריאה וחזקה, לקבל קצתות וקרים, או מזרנים וקריות, של עליונה ולישון, והסכך של התחתונות כל כך רעוע שאתה לא יכול לדור בעליון, תחתונה כשרה מהי טעמה דשמואל כהכשרה כך פסולה, וכיוון דעליונה לא חזיה למד ארבע שאין תחתונה מקבלתה, הסכך של התחתונה לא מקבלת את הקרים הקצתות, לא פסלה, העליונה לא פוסלת את התחתונה. אז לבינתיים הסתלקנו, עזבנו את ההגדרה לפי שיעור, ממילא הדין של שמואל קיים, ואין, כמו שרשי ציין, אין מחלוקת בין רבי יהודה ותנא קמא אם היה מדובר בשיעור פחות מעשרה טפחים. לכל הדעות התחתונה לא תיפסל. אבל זה מביא אותנו לקושיה. מכלל, אם אנחנו נדייק ממה שרב דימי אמר, דתנא קמא סבר אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה. כלומר, גם אם העליונה לא ראויה לדירה, היא תפסל את התחתונה. ובעיקרון זה נגד שמואל, כי לפי שמואל נעזוב את ההתמקדות בשיעורים המדויקים, אבל העיקרון שרואים אם הוא פחות מעשרה טווחים אינו ראוי לדירה, אינו ראוי להיות סוכה, אינו ראוי לדירה, גם אם לא ראויה לקבל קרים וקצתות, הוא לא ראוי לדירה לפי שמואל. זה לא אמור לפסול את התחתונה, אבל לפי מה שדייקנו עכשיו, זה כן תפסול את התחתונה לפי התנא קמא. אז זה נקרא הדרא קושיא לדוכתא, שוב אנחנו מקשים על שמואל. הגמרא עונה, איכא ביניהו, דיכולה לקבל על ידי הדחק. בואו נגיד כך, לכל הדעות, אם העליונה לא ראויה לדירה, כאילו תשים שם קרים וקצתות והכל תקרוס, לכל הדעות, גם רבי יהודה וגם התנא קמא, הוא לא פוסל את התחתונה, וזה שומר על שיטת שמואל. אז אם כן, במה הם חוקים? אז אנחנו נפנה מיד לרשי. ומשני איכא ביניהו, דרבנן סברי, כיוון דיכולה לקבל בדוחק, התנא קמא סוברים, מאחר שבדוחק יכולים, יכול העליונה לקבל את הקרים וקצתות, שם סוכל על עליונה ומפסלה תחתונה. ובידה סבר, כיוון דלקה תשמישה לעדיה, לאו שם סוכה עלה דעליונה והיא לא תפסול. אבל בשתי השיטות כאן מדובר על מציאות של אפשרות איכשהו כן לשעות בעליונה, וזה לפי הרבנן יפסול. אבל לפי שמואל, ברגע שמדובר על עליונה שאינה ראויה לשהייה, בגלל שלא יכולה לקבל את הקרים ולעשות, לכל הדעות היא לא תפסול את התחתונה, וזה מתאים לשיטת שמואל. אנחנו הגענו למשנה חדשה, בשוליים ממול כתבנו, תחת הכותרת נושא, הפורס סדין על סוכתו, א', לשם הגנה, ב', לשם נוי. המשנה, פירס עליה, על הסוכה, סדין מפני החמה, כלומר הסדין ממוקם על גבי, למעלה מן הסכך, על הסכך, כדי להתגונן מפני השמש, או תחתיה בפני הנשאר, או שהוא פירס סדין בתוך הסוכה מאוד קרוב לסכך. ומה המטרה? שאם עלי הסכך נופלים, לא ייפלו לתוך האוכל, אלא ייפלו על הסדין שפרוס שם למעלה מתחת לסכך. או שפירס, מדובר עוד פעם על סדין או בד, אפשר לפתוח את הפירוש חי, ציור מספר 164, על גבי הכינוף, פסולה. כינוף זה אלו הם ארבע עמודים סביב מיטה, ומעמוד לעמוד, מוטות או עמודים, קרשים שהם הם קשורים לפינות המיטה בארבע פינותיה, כמו שאתם יכולים לראות בציור, וממוט למוט גם שוכב מוט ארוך שמאפשר אחר כך לפרוס סדין על אותו מערכת. אז כל הציורים האלו פסולה, כלומר מי ש יושב בסוכה בתנאים כאלו, הוא לא יוצא ידי חובת סוכה. אבל פורס הוא, שוב פעם, סדין, אגבי נקליטי המיטה. בציור מספר 165, אתם יכולים לראות שמדובר פה במקום ארבע עמודים בארבע פינות המיטה, שני עמודים באמצע המיטה, אחד מראשותיו ואחד ממרגלותיו של המיטה באמצע, ומוט גם הושכב מנקלית לנקלית. ועכשיו אם תפרוס סדין לא ייווצר גג, כי הכל הוא בשיפוע, מין משולש נקרא לזה, הכל ברגע שאין גג, אז אתה לא נמצא בתוך אוהל נפרד, זה לא נקרא אוהל, זה נקרא שאתה שוכב על המיטה כאילו כלום מעליך, וממילא אתה כן נמצא בתוך הסוכה. אנחנו עם ההסתמכות על הציורים נתקדם בגמרא. רק נחזור על העיקרון, שאם מעל ראשך אין הסכך כהגנה, אלא משהו שפסול לסכך כמו סדין, והוא מקנה את ההגנה, או אם זה מפני השמש או זה מפני הנשאר. בכל מקרה, אני אקדים את המאוחר קצת, והוא לא שם לשם נוי, אלא הוא שם כדי להניק סוג של הגנה, ובסופו של דבר זו מטרת הסכך, על פי מה שראינו כבר בדף וו עמוד ב', שהסכך הוא למסתור מן הזרן וממטר. אז אם יש דבר שפסול לסכך שנמצא מעל הסוכה, הוא פוסל. וכן אם אתה נמצא בתוך אוהל נפרד, ואוהל הוא דבר שיש גג שטוח כמו אצל הכינופון, ארבע עמודים ועליה פרוס סדין, יש לך גג שטוח, וגג מינימום שיעור של גג הוא טפח, וזה יפסול מי שנמצא מתחתיו, למרות שהוא נמצא בתוך סוכה, אבל הוא בעצם בתוך אוהל שבתוך סוכה, וממילא לא יוצא ידי חובתו. מה שאין כן, אם מדובר בנקליטי המיטה, לא נוצר גג שטוח, אלא גג משופע, אז הוא לא נחשב אוהל בפני עצמו. אנחנו נתקדם כעת בגמרא. אמר רב חיסדא, לא שנו שהסדין פוסל, אלא מפני הנשאר שהוא הוא נח שם, הוא נפרס שם כדי להתגודד מפני הנשאר, אותם עלים שאחרת ייפלו על האוכל, לתוך האוכל. אבל לנאותה, אם הסדין הוא לשם נוי, כשרה, למרות שבפועל מבחינת מציאות זה אותו דבר, אבל המטרה, הכוונה של ש, שכך שמת את, ה, את הסדין מתחת, במקרה הזה שמתחת לסכך הוא לשם נוי, אז הוא לא פוסל את הסוכה. כמובן אין רעיון של נוי אם מדובר בסדין שמעל הסכך, לכן הדגשתי פה שהוא הוא למעלה שם, אבל מתחת לסכך, ואם הוא לשם נוי לנאותה הסוכה כשרה. פשיטה, מה רב חיסטה מוסיף לי מפני הנשאר תנן? המשנה כבר הסבירה את עצמה למה או באיזו תנאים הסדין פוסל אם הוא שם שם, אם הוא שם שם מפני הנשאר. אז מה רב חיסטה מוסיף לי? מהו דתימה? בלי רב חיסטה, אם היה לי רק המשנה הייתי חושב הוא עדין שגם לשם נוי הוא פוסל, הוא עדין אפילו לנאותה הוא פוסל, והיידי קטני מפני השאר. אז למה המשנה בחרה בדוגמה הזאת של מפני הנשאר, מה שמספק סוג של הגנה? הוא חד אומר את הקטני כי זה אולי זה יותר שכיח, זה אורך הדרך, הדרך הרגיל הוא כך, אבל לא לשלילת מפני לשם נוי, כמה שמרחיס אומר שכן יש לחלק, אם זה מפני הנשאר הוא פוסל, אבל אם זה לשם נוי הוא לא פוסל. למה מסייע לי? האם נוכל להביא סיוע למה שאמרנו שלשם נוי הוא לא פוסל מהמקור הבא? רק נשים לב שאנחנו מציעים ציור מספר 167, וגם נשים לב שהשאלה הזאת היא ממשיכה עד שורה שנייה בעמוד ב'. אז האם נוכל להביא כסיוע לדבריו של רב חיסא שהוא אמורה מהמקור התנאי הבא? במקור הזה יש הרבה דוגמאות של קישוטים, לא ניכנס להסביר כל אחד ואחד, נדגיש רק מה שקיבקבנו, עוד מה תראו. המקור אומר שיחך כלחתה, הוא שיחך את הסוכה כלחתה, ראינו את הביטוי דומה בעבר שצלתה מעובה מחמתה, ומה עוד? והוסיף קישוטים ויתרה בחמין, זה מין מעשה אורג ובסטינים, וזה מה שכתבנו, זה מה שחשוב לנו כעת. הוא גם קישט את הסוכה בסדינים המצוירים, הם ציורים עליהם, ותלה בו אגוזים, שקטים, הפרסקים ורימונים, פרחילי ענבים והתרועות של שיבונים, ינות שמנים וסלטות. אסור להסתפק מהן, אסור לקחת מהם עד, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עד מוצא יום טוב אחרון של זאת אומרת עד גמר סוכות, עד סיום שמיני עצרת, אסור להסתפק מהם, אסור לקחת מהם. הם נקרא להם הם מוקצה למצוות סוכה, ואם יתנה עליהם הכל לפי תנאי. אבל אם לפני כניסת החג הוא עשה תנאי שאני משאיר לעצמי את הרשות, את הזכות להשתמש בהם, אני לא מקצה אותם לסוכה, אז גם בכך אתה יכול באמת להסתפק מהם. מה שחשוב לנו זה רק ש רואים סוכה כשרה עם קישוט של סדינים, וזה לכאורה מסייע לדבריו של רב הונא, שאם אתה פורס סדין למעלה אצל הסכך לשם נוי הוא כשר. הגמרא אומרת דומה מן הצד, הסדינים שהוזכרו פה לשם נוי הם לא פרוסים למעלה אצל הסכך שאז יהיה לנו סיוע לדבריו של רב חיסטה, אלא הם הודבקו לקירות מן הצד. רשי כותב דומה מן הצד לדפנות, הוא הדביק אותם את הסדינים האלה לדפנות, אבל למעלה אימה הלך אפילו נאות הנמי מסכך במקבל תומה קרילה. מקבל תומה הוא דבר שפסול לסחת, דבר שמקבל תומה כמו כלים, גם אם הם עשויים מעץ, אבל הם כבר כלים. אז גם פה אין הוכחה שהסדינים הם, אם הם לשם נוי, הם לא יפסלו מלמעלה. המעוין שרואים כעת, ונפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, נוי סוכה, השפעתם על מידות הסוכה, אחד בגובה, שתיים מן הצד. הגמרא, איתמר, נוי סוכה. אין ממעטים בסוכה. אם יש לי סוכה, למשל, שהוא גבוה מעל 20, שזה פוסיל, אם אני שם נוי למעלה והם נמצאים בתוך 20, אנחנו לא אומרים שהסוכה הוכשרה על ידי הנוי האלו, הקישוטים האלו שהם בתוך 20. וכן גם בקצה השני, אם יש לי סוכה גבוה 10 טפחים ונוי הקישוטים יורדים לתוך 10 טפחים, גם פה לא אומרים שזה יפסול את הסוכה משום סוכה שפחות מ-10. אז אין מיעוט לא להכשיר וגם לא לפסול. אמר רב אשי, ומן הצד ממעטינים. יש לי סוכה צרה כזאת שהיא בדיוק 7x7 טפחים, שזה שיעור השטח המינימלי, ואתה הוספת קישוטים מן הצד שגורמים הצרה של המקום, שהופך אותו להיות פחות מ-7 טפחים, אז זה בכיוון הזה, בשטח היא כן, הנוי, הקישוטים ממעטים. מן ימין, שם אדם, מן ים עבדי דרב אשי, הוא היה עבד של רב אשי, התמישה לקטונתה במאיה. התמישה, נרטב, נרטב לו הבגד במים, ואיש תתך המתעלת, והוא השטיח אותו, הוא פרס אותו על הסוכה, כדי שיתייבש בשמש. אמלא אבשי, דליי, קח אותו משם, דלא לימו, שאנשים לא יגידו כמשחקים בדבר מקבל טומאה. הזכרנו את זה מקודם, עוד חזון ומועד נראה את זה בתוך הגמרא, שסחך אינו כשר אם הוא דבר המקבל טומאה, ובגדים הם מקבלים טומאה, אז הם פסולים לסחך. ואז אם אנשים יעברו ויראו את הבגדים שלך על הסחך, יחשבו שאפשר לסחך בדבר מקבל טומאה. אבל אנחנו שואלים למה רב אשי כל כך נחרץ פה, וכך אז הוא לדירטיבה. אנשים לא יחשבו ששמו את זה לשם שחך, הם רואים שזה מטפטף, הוא עטוב, ומוכח הדבר שלשם ייבוש הוא שטח על השחך. אז הגמור מסבירה, מה שרב אשי רצה או הקפיד זה לכי יבשה כמין הלך. ברגע שזה מתייבש, תדאג לסלק אותו משם. אז אין הוכחה שהוא הושם לשם ייבוש, הוא כבר יבש. איתמר, נוי סוכה, אנחנו נדבר על הסדינים שהזכרנו מקודם שפרוסים תחת הסכך לשם נוי, שלפי דבר של רב חיסדא זה קשר, זה בסדר. אז ממשיך הגמרא ואומרת שאותם נוי סוכה המופלגים ממנה ארבעה, יש רווח בין הסדין שהוא לשם נוי והסכך. רב נחמן אמר קשרה, ורב חיסדא רבה, ורב הונה אמרי פסולה. הם טוענים שמרווח כזה, אם הוא לא צמוד לסכך מלמטה אלא הוא רחוק מהסכך 4 טפחים, זה נחשב אוהל בפני עצמו, ואז זה מפסיק בין היושב בסוכה והסכך. רש"י כותב פסולה משום אוהל, זה אותם 4 טפחים מפסיק, השתחת לו גנים, לא, אנשים לא ישנים בסוכה. ולרב נחמן שהוא הכשיר, תבן דלנוי סוכה יבין, הוא פטלה לגבה, זה מתבטל גם אם מדובר במרווח של או חלל, מרווח של 4 טפחים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אותם אמוראים, וכאן יש מעשה, תשימו לב על הסימון הארוך לצד הגמרא. רב חיסדא ורבא בר רב הונא, הם היו נקרא להם המחמירים, עיקלו לבי ריש גלותה. והגנין הוא לשון גני, גני זה ללון. רב נחמן הוא נתן להם מקום לינה. הגנין הוא רב נחמן בסוכה, אז רואים פה שזה סיפור שהתרחש דווקא בחג הסוכות, והם הגיעו לאותו מקום של הריש גלות, ריש הגולה. ורב נחמן, שהוא היה אב בית דין וגם היה אחראי על מה שקורה בבית ריש הגלותה, אז הוא נתן להם מקום ללון בסוכה שנויע מופלגים ממנה ארבעה טפחים. דווקא בסוכה שהסדין שפרוס מעל ראשי מתחת לסכך הוא בריחוק ארבעה טפחים מן הסכך עצמו. יש תיקוף לא מולי ולא מידיך. אותם אורחים שתקו, לא אמרו כלום. מי הם האורחים? האורחים שלשיטתם זה פסול. אמר לו הוא, אז רב נחמן שם לב לשתיקתם, הדובה הוא רבנן משמתי, או האם חזרתם מהשיטה שלכם שזה פסול? אמרו לי, לא חזרנו בכלל. אבל הנקודה פה שאנחנו כעת לא חייבים בכלל בסוכה. ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו, מה זה שלוחי מצווה? אנחנו באנו להקפיל פני ריש הגולה, שיש הלכה שאומר חייב אדם להקפיל פני רבו ברגל, ולכן אנחנו במסגרת קיום או שליחות לקיום מצווה, ובכך ופטורין מן הסוכה. יש מושג, יש כלל, העוסק במצווה פטור מן המצווה. ומי שהוא שליח לקיים מצווה, אז ממנו הוא פטור ממצוות אחרות. כעת הם במסגרת פטור מסוכה, אז מה זה משנה לנו אם הסוכה היא פסולה? אנחנו לא חייבים כעת להיות בסוכה. כעת הגענו לקטע חדש, בשוליים ממול תחת הכותרת. נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שזה יעסיק אותנו עד המשנה בדף י' א' עמוד א'. אנחנו קראנו אותו במילה אחת, קהילה. אנחנו נציין כמה נקודות במבנה הגמרא. קודם כל מספרים רומאים 1, 2 בצורת בית. השתיים הוא בי' א' עמוד א' שורה שנייה, שלישית, מראש העמוד שם אתם תראו. שם מספר רומאי 2 וגם עוד פעם צורת בית. הבלטנו את השם רב יהודה אמר שמואל, שני לשונות בדברי רב יהודה אמר שמואל, בהתרו שינה, בהכירו שינה בקהילה בסוכה. אנחנו לא הסברנו עדיין מה זה קהילה, רק נציין שלא נשאר יותר מדי במתח. הזכרנו מקודם הכינופות ונקליטים, ועליה פרס המשנה תיארה פריסת סדין על המיטה שסביבו מוטות, עמודים, ארבע עמודים, שני עמודים. זה בעצם הסוגיה שאנחנו עומדים בפניו. המשולשים שנראה עוד מעט הם קושיות על הנעל. אנחנו נראה משולשים פה, וגם ביוד א' עמוד א' במשנה השנייה של רבי יהודה אמר שמואל, עוד פעם משולשים שמהווים קושיות על הנאמר. יש לציין שבמהלך הגמרא מספר דוגמאות יופיעו. המספרים שכתבנו פה בהערה שלנו, המספרים בסוגריים הם מספר העמודים סביבות המיטה. ואנחנו הזכרנו את זה מקודם, שיש לנו את העמודים האלו, מוטות שמונחות מעמוד לעמוד, ועליהם, על המערכת הזאת, נפרס סדין. אולי לדוגמה, אנחנו מכירים במיוחד במיטות תינוקות, אולי גם אצל אנשים מבוגרים, שפורסים מין רשת על המיטה כדי להתגונן מפני יתושים וכדומה. אני רוצה להתייחס לדוגמאות כאן בהערה, עם המספרים רק כדי שנהיו מוכנים לקראת הגמרא. ארבע דוגמאות. קינו, קינופות, זה הסדר של ארבע עמודים בכל אחד מפינות המיטה. קילה, הזכרנו את המילה הזאת לפני כן, זה גם כן ארבע עמודים. בטח תשאלו מה ההבדל בין קילה לקינופות, נענתים לגמרא. ועוד נראה הביטוי נקליטין, ובעמוד הבא נראה ביטוי קילת חתנים. הנקליטים וקילת חתנים זה מערכת של שני עמודים, אחד בראש המיטה ואחד במרגלות המיטה, באמצע, באמצע עם מוט מעמוד לעמוד, ואלו מקרים שאין בעצם גג טפח שטוח, אלא מיד נוצר שיפוע. מי למעלה? מיד שיפוע. נכון, הזכרנו מקודם שאם אתה נמצא במצב שאין גג, וגג, עוד פעם אני אומר, הוא מוגדר כמשהו שטוח מעל ראשך, אז אין בעיה מבחינתנו אם אתה נמצא בתוך כזה דבר, בתוך סוכה, אבל לא אמרנו את הכל עדיין. עכשיו הגמרא, אמר יהודה אמר שמואל, מותר לישון בקילה בסוכה אף על פי שיש לה גג. ואנחנו נתייחס לציור מספר 164, והוא שאינה גבוה 10. אז יש גג, אבל היא לא גבוה 10 מעל המיטה. זה גם מזכיר לנו דברים בעבר, שאם אין שיעור אוהל, ראינו כמה דעות בנושא, ראינו זה אגב שמואל לשיטתו, שהוא אמר שהקביעה של אוהל בסוגיה שראינו מקודם של סוכה תחת סוכה הוא 10 טפחים, כאן אין 10 טפחים. רש"י כותב בדיבור המתחיל בקילה, הפוסה סביבות המיטה ואף פי שיש לה גג שאין גגה משופע כשל נקליטין, וזה היה ב יש ציור 165, אלא שווה כשל קינופות, זה ראינו בציור 163. והוא ממשיך הרש"י, והוא שאין הגבוה 10 מן המיטה דבצר מגובה 10 לאו או עלה הוא. תו שמע, הישן בקילה וסוכה לא יצא ידי חובתו. לכאורה קושיה על דבריו של שמואל. הוא אמר שמותר לישון בקילה וסוכה, וכאן כתוב מי שישן בקילה לא יוצא ידי חובתו. הגמור עונה, הכה במה יסקינן, מתי אומרים לא יצא? כשגבוה 10. הקילה היא יוצרת חלל של 10 טפחים, ולכן הוא פסול, וגם שמואל מודה לכך. רק נחזור, קראנו את זה מקודם, רק שלא נטעה, רש"י בדיבור המתחיל, והוא שאינה גבוה 10 מן המיטה. יש לנו את הקילה והגג שהוא יוצר, אז החלל בין המיטה ואותו קילה הוא פחות מ10, אז הוא לא נחשב אוהל. אבל אם החלל הוא גובה 10, לא יוצא ידי חובתו. ממשיך הגמרא מטבעי, הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. אז זה כמו ישן תחת קילה. תרגמה שמואל, התשובה לכך, שמואל הסביר את מה שמובא לכמן במשנה, במיטה גבוה 10. תשמע, או שפירס על גבי קינופות פסולה. ראינו את זה במשנה. אז הנה איך שמואל מתיר שינה בקילה בזמן שהמשנה אומרת שכזה דבר פסול. הגמרא עונה, הטעם נמי, במקרה של הכינופות, דגביא עשרה. הגמרא אבל שואלת, הלא קטני, האחי, דתניא, יש ציורים בפירוש חי, 165 וגם עוד, גם 163, נקליטים, שניים, שני עמודים, וכינופות, ארבעה. פירס על גבי כינופות, פסולה. על גבי נקליטין, שירה. ובבד שלא יהיו נקליטין גבוהים מן המיטה, עשרה. אז הנקליטין שהם קלים יותר, גם להם יש הגבלה שהם לא יהיו גבוהים עשרה. ניתן לדייק מזה, מכלל דקינופות, אף על פי שאין גבוהים עשרה, שמה הם פסולים. אז זה לא כמו שמוע, זה קושי על שמועי. הגמרא אומרת, הדיוק הוא נכון, וכינופות באמת פסולות אפילו אם אין בהם עשרה, אבל מה שאני כינופות? דקביעי. הקביעות שלהם מחשיבה אותם וגורמת לכך גם פחות מעשרה פסול, אבל לא כן כשמדובר בקילה שהוא לא קבוע. ורשי כותב בדיבור המתחיל דקביעי, אבל קילה לא קביעה בחוזקה ככינופות, לכך כי לא גבוה עשרה לא חשיב. הגמרא ממשיכה, והרי קושיה על ההסבר, התשובה שאנחנו נתנו עכשיו, הרי סוכה על גבי סוכה דקביעה. עכשיו אמרת שאם מדובר בקביעה הפסול יחול גם בפחות מעשרה, אבל בסוגיה של סוכה על גבי סוכה דקביעה, כאן כדי לבנות סוכה על סוכה צריך להדקה בחוזקה. ואומר שמול עצמו אומר, כהכשרה כך פסולה. כלומר, גם אם מדובר בקביעה, הפסול הוא רק בעשרה טפחים. ואנחנו דייקנו מקודם ש... לגבי הכינופות שהם קבועים, הם פוסלים גם בפחות עשרה, אז יש לנו קושיה על שמועיל. הגמרא עונה, הני אמרי, הטעם בעניין סוכה גבי סוכה דלמפסל סוכה, שם המטרה כאילו הוא לפסול את הסוכה שמתחת. סוכה כשרה, מתי היא נפסלה? אז רק אם מה שמעל גבה היא בעשרה, היא גם עשרה. הכה בעניין שינה בסוכה, דלשב יאוהלה, לגרום לכך, ליצור מה שנקרא אוהל, אנחנו לא באים לבטל משהו, אלא ליצור אוהל, בציר מעשרה נמי הווי אוהלה, אם מדובר בדבר קבוע. אז לכן, הקילה שאינה קבועה, אם הוא לא עשרה, אז הוא לא נחשב, וממילא מותר לישון בקילה. כינופות, שהם כן קבועים, נוצר אוהל גם בפחות מעשרה. בהמשך הגמרא, יש לנו עצה, בדרך הגמרות המסומנות אחרי הקטע שאתם רואים כעת בסוגרם, שזה ממשיך עד שורה שנייה בדף י' א' עמוד א', אנחנו ממשיכים שם בלשנה שנייה בדבריו של רב יהודה משווה, ושם אנחנו חוזרים לעניין קהילה וסוכה. בתוך הקטע שבסוגרם יהיה קטע עם הלכות הקשורות לישן ערום ואמירת קריאת שמע. אז לכן אפשר לומר שמבחינת מבנה אנחנו לא חייבים לדלג, זה אינם סוגריים לשם דילוג, אלא מה? זה מפריד קטע שהוא לא קשור לעניין שינה בקהילה בסוכה, אבל נוגע בעניין, נוגע איכשהו בעניין שינה בקהילה. בעניין קריאת שמה. עכשיו, כפי שאמרנו, ישר לתוך הקטע שבסוגריים. אמר רב תחליפה בר אבי מימר שמועי, הישן בקהילה ארום, מוציא ראשו חוץ לקהילה וקורא קריאת שמה. בכך שהראש מבחוץ, אז לא אומרים שנזרק הראש אחר הגוף, וכמובן אדם במצב של ארום, סתם ככה לא יכול לקרוא קריאת שמה, אבל בזה שהראש מחוץ לקהילה הוא לא נחשב כאילו באותו מקום. רשי כותב וקורא קריאת שמה בסוף העמוד, רשי כותב דכיוון דלאו אוהל הוא, לא אמרינן למקום שרובו שם ראשו נזרק וליצר משום לא יראה בך ערוות דבר, שזה הבסיס לאסור, אלא הרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו. או למשל, אם האדם היה מכוסה הוא ארום ומכוסה בסמיכה, והוא חוצץ בין ראשו לשאר גופו עם הסמיכה, גם בזה יהיה מותר, כי אז גרמת לכך שהראש נפרד מהגוף. נחזור לגמרא. מי טבעי, הישן בקהילה ארום לא יוציא ראשו חוץ לקהילה ויקרא קריאת שמע. אז איך שמואל יכול להגיד שכן בזמן שהמכות אני אומר בדיוק ההפך? הגמרא עונה, הכה ומה יסקינה, מתי אסור? כשגבוה עשרה. מאוד תואם למה שאמרנו ליה בעניין סוכה. השיעור גבוה עשרה כאן גורם לכך שהגוף והראש לא נחשבים נפרדים. קראנו רשי מקודם, כשמדובר בפחות מעשרה, רשי שם כתב דכיוון דלאו אוהל הוא, אז לא אומרים שהראש נזרק אחר גופו, אבל אם הוא כן אוהל, אז לא פתרנו שום בעיה בזה שמוציא את ראשו. ממשיך הגמרא ואומרת, הכי נמי מסתבר שרק אם גבוה עשרה אסור. מדקתני סיפה, הסיפה של אותו איסור לקרוא קריאת שמע לישן בקהילה למרות שהוא הוציא את ראשו, מה כתוב בסיפה? למה זה דומה? לומד לעומד בבית ארום שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע. בית זה אוהל גמור ולא מועיל בנסיבות כאלו הוצאת הראש. זה לא כמו אדם שמכסה את גופו הארום בסמיכה ומוציא את ראשו מבחוץ. שמע מינה. אז זה הוכחה לחילוק שאמרנו מקודם, שהאיסור הוא רק אם מדובר בקהילה גבוה עשרה. הגמרא ממשיכה ליוד א' עמוד א', ובית נמי, וכאן רשי מציין שזה מיוטה באפי נפשה, רק שנדע שאם מדובר בבית, זאת אומרת זה מבנה קבוע בנוי כבית, אף אפי שאין גבוה עשרה, כיוון דקביעה או הלוהו, זה הופך את הבית להיות יותר חמור מקילה, מאחר שהבית הוא קבוע, דלא גרע מכינופות, שגם כן נחשב קבוע, וראינו שכינופות גם בפחות מעשרה נחשב אוהל. וכעת אנחנו ממשיכים עם הלשנה השנייה בדבריו של רב יהודה משמעאל. נדגיש שמקודם הוא דיבר על שינה בקהילה, כאן אנחנו נדבר על קהילת חתנים. וניסינו לרמוז על כך והצברנו מקודם שיש הבדל בין קהילת חתנים לקהילה. קהילה הוא מערכת של ארבע עמודים בארבע פינות המיטה. קהילת חתנים הוא רק שני עמודים באמצע המיטה, אחד מראש המיטה ואחד ממעגלות המיטה. העצה שלנו גם כן זה לפתוח את הספר פירוש חי, ציור מספר 166. הגמרא, לשנה חינה אמרילה, אמר רבי יהודה משמעאל, מותר לישון בקהילת חתנים בסוכה לפי שאין לה גג, הוא משופע כמו נקליטין. וכאן תשימו לב על עוד הבדל, אף על פי שגבוה 10, זה שונה ממה שנאמר בלשנה ראשונה בעניין הקהילה, שרק אם אינה גבוה 10 מותר לישון בסוכה. כאן אפילו אם הוא גובה 10 והוא בתוך הסוכה, מותר לישון בתוך הקהילת חתנים. שורת הגמרא מיטיבי, הישן בקהילה בסוכה לא יצא ידי חובתו. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן שאמרנו לא יצא בשיש לה גג. הדגשנו את זה מקודם, שהקהילה בשונה לקהילת חתנים, הקהילה עשויה מארבע עמודים בארבע פינות המיטה, וזה יוצר גג. גג הוא, עוד פעם, כמו שאמרנו כמה פעמים כבר, הוא משטח של לפחות טפח, טפח ברוחב שטוח, מה שאין כן בקהילת חתנים, כפי שאתם יכולים לראות בציור, הוא משופע מיד. תשמע, נקליטים, שניים, שני עמודים, וכינופות, ארבעה. פירס על גבי כינופות, פסולה, על גבי נקליטים כשרה, ובבד שלא יהיו נקליטים גבוהים מן המיטה 10 טווחים. הגבוהים מן המיטה 10 טווחים אף הפי שאין לה גג. סליחה, עוד פעם, הגבוהים מן המיטה 10 פסולה, אף הפי שאין לה גג. זה לא כמו דבריו של שמואל בלשנה השנייה. הגמרא עונה, שני נקליטים דקבי. הם קבועים ביחס לקהילת חתנים שאינה קבועה. לכן, כמו שראינו בלשנה הראשונה שדיברנו על הכינופות, שגם בפחות מ10 הוא פוסל בגלל שהוא קבוע, גם כאן, דבר שהוא קבוע, יש לו יכולת לפסול גם בפחות מ10. שורת הגמרא היא קבי להווה ככינופות. אם אתה אומר קבוע, אז שיהיו הנקליטים כמו כינופות יהיה פסול גם פחות מ10. הרי כאן אמרנו שאם הנקליטים שתיארת אותם כקבועים כשרים פחות מ10, וכשאנחנו מדברים על כינופות שהם קבועים, זה שהם פחות מ10 לא מועיל. הגמרא עונה, הכל עניין של יחסיות, מה היחס. לגבי כינופות לא קבי, הנקליטים אינם נחשבים קבועים מול כינופות. לגבי קהילה, אנחנו מדברים פה על קהילת חתנים, קביעי. לכן קהילת חתנים הוא יכול להיות גבוה, אפילו אם גבוה 10, הוא מותר לישון בנקליטים שהם יותר קבועים, אז הם אם גבוהים 10 פסולים, פסול לישון בתוכה. אבל כינופות אפילו פחות מ10, בגלל שהם יותר קבועים מהנקליטים, הפסולים, פסול לישון בתוכה. דרש רבה בר רב הונה, מותר לישון בקילה, אף על פי שיש לה גג, אף על פי שגבוה עשרה. האמת שלא ראינו מקל כל כך עד כאן. שואת רמה כמן, על פי איזו מקור או בסיס תנאי, אומר רבא בר רב הונה דבריו. תשובה כרב יהודה, דיאמר לא עתי אוהל ארעי, ומבטל אוהל קבע. והקילה ביחס לסוכה נחשב אוהל ארעי, ואין כוח לאוהל ארעי לבודד את האדם מכך שהוא נמצא בתוך סוכה. דתנן, איפה רואים ביטוי לכך? אמר בידה, נוהגין היינו לישון בסוכה תחת המיטה בפני הזקנים. רש"י, נוהגים היינו ישנים תחת המיטה, דמיטה לגבי סוכה אוהל ארעי הוא. מה הרעיות של המיטה? שמסלקין אותה ממקום למקום, הוא כזה נייד, אז לכן מוגדר כאוהל ארעי. שואלת הגמרא, ולמה הלכה כרב יהודה? למה למה הוא מפרט שמותר לישון בקילה? תגיד הלכה כרב יהודה, ממילא מה זה משנה אם מדובר בשינה תחת המיטה או שינה בתוך קילה? הגמרא עונה, לא היה מספיק לרב רב הונה לומר הלכה כרב יהודה. היא אמר הלכה כרב יהודה, הווה אמינא, הנימי לי שההתר מצומצם, שכל ההתר הוא מיטה, כאילו לישון תחת המיטה, ולא היינו מבינים שמותר לישון גם בקילה. למה? דלגבה עשויה, המיטה נוצר לא להיות מתחתיו אלא להיות על גבה, ועל זה רש"י מסביר שאם היינו שומעים רק הלכה כרב יהודה, הייתי אומר שההתר הוא בגלל שהמיטה עשוי לגבה ואין לה אפילו שם אוהל, אפילו אם רק ארעי. רש"י כותב, דלגבה עשויה לשכב על גבה ולא תחתיה להיות לו אוהל. הילכך לאו שם אוהל עליה, וטעמה ההתר בעניין שינה מתחת המיטה לאו משום ארעי הוא, אלא לאו שמה אוהל, כלומר בכלל. נמשיך בגמרא, אבל קילה דלתוכה עשויה, וזה אומר לנו שהוא סוג של אוהל, לכן שם אוהל עליו, למרות שהוא ארעי, לא הייתי מפקיע את השם אוהל שלה לגבי הסוכה. כלומר, אם אתה נמצא בקילה, אז אתה נחשב לא בסוכה, אתה מסובב, אתה נמצא בתוך רשות אחרת. אז אימא לא, הייתי חושב שהוא לא יצא ידי חובה אם הוא ישן בקילה. כמה שמלן, זה מה שרבא ואומר, טעמה דרב יהודה, דלא עתי אוהל ארעי, ומבטל אוהל קבע. לא שנה מיטה, ולא שנה קילה. אפשר לומר אולי, ולא שנה אפילו קילה. אני לא מציע פה איזו שינוי גרסה, רק בעניין ההסבר, שהיה יותר קל להבין היתר מתחת למיטה, ולכן אמרתי שלא שנה שמותר אפילו אם מדובר בקילה שיש לה זהות של אוהל ארעי. בכל זאת, לא עתי אוהל ארעי ומבטל אוהל קבע, דהיינו הסוכה שהוא נחשב אוהל קבע ביחס לקילה. עד כאן שיעורנו להיום.